I want to just first of all announce that starting tomorrow to the Yom Narayim, so we move Ma'ariv from 10 o'clock to 10:15 in order to get in other zechuyos at that time of the year. Right now, it's not our zechuyos that we need, but many of you heard that Rabbi Taubes, a beloved member of the yeshiva community for so many years, had a mild stroke. And while we do hope that he'll have a full recovery, he does really need our tfilos to be able to recover from what happened on Motzei Shabbos. So starting tomorrow night, we're going to be extending 10 minutes. We'll daven Ma'ariv at 10 p.m. Have that 10 minutes of learning from the yeshiva for to speed and to ensure his recovery, Amir Hashem. And if you're not able, of course, we all know that there is a minion at 10 o'clock in the schedule. Some of you have spouses to get back to. We understand that everyone can make it till 10:10. But if you're not able to learn here at 10:10, then we ask that you try to tack 10 minutes more onto your daily learning. B'schus Rav Menachem Mendel Ben Rina. About 10 years ago, my community in Holliswood was blessed by a young rabbi from Eretz Yisrael who ended up on our shores for various reasons and ended up in our community in Queens for a little bit. Some of the shul members knew of this young rav from Ashdod, and they housed him in the community. And we all knew there was someone staying at one of the members' houses that when you'd go over there and you'd talk to him in Torah, it would be an inspirational experience. Fast forward a few years, he actually learned here in the yeshiva a little bit over the course of a year. He's actually a Talmud of the yeshiva a little bit. I don't know what we taught the Rav, but we had him here for that time. And fast forward, my family, for a number of reasons, moved out to the Five Towns this past year. Everyone knows that the past 2 years has been a very, very difficult time for everyone. And my wife and I had the zechut on Shabbos afternoon for many, many months to go and hear Rav Yonatan Saban. Rav Saban is the assistant rabbi in the shul of Rav Mordechai Ben Chaim, our rebbe here, Sharei Amunah in the Five Towns. And there's really nothing I can say about Rav Saban that would be an introduction that would be appropriate to what you will Mirtz Hashem hear when you hear him. But I will tell you the following. The legend is that Ohm used to invite the Dubna Magid once a year to come and give him Musar. I have never been confused by anyone in the world with any sort of a Gaon, never mind the Vilna Gaon. But every mashpia needs to also have someone who can light a fire under them. Especially a person who spends time trying to teach others and trying to inspire others needs someone to keep that fire alive in them. And for the past year, I have to thank Rabbi Saban, who has been that at the right time. HaKadosh Baruch Hu put in our lives that some of the times when we went to Rabbi Saban's shiurim, it was mamish what I needed to hear at that moment during this very difficult time. I don't want to embarrass him by praising him, but I just want to explain that I want to be able to thank him for being that individual who said, with the help of HaKadosh Baruch Hu, the things that so many of us have needed to hear. I want to thank Mark Questel, a good friend, who is here. You know many of the Questel boys, who told me you have to go to this shir on Shabbos afternoon. And since then, even though the Shabbos afternoon stops with the change of the clock, anyone wants to join the Sharei Emunah WhatsApp chat, you can hear it gives shir almost every night somewhere else. Some of you know that I'm a pretty busy fellow. I spend more than 1 hour a week, usually one to two shiurim a week, listening to Rav Saban. You'll hear. His koach comes not from what he knows a lot, from what he believes. And he speaks from that place of deep emunah, which is so needed in the world now, and so needed especially in these very difficult times. So it's our zechut, and I wanted to thank you for being able to be here. I know he'll thank us, but really to thank Rav Saban. To be here. He can speak a little English, but it's going to ruin what Rav Saban could do to hear it. You all know when Rav Goldberg tries to speak in English. It's like you don't get the full effect. I wanted everyone to be able to get the full effect of what it is to hear him and to introduce Rav Yonatan.
ערב טוב רבותיי היקרים, ברשות הרב פנר, ברשות תלמידי חכמים, כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו, ברשותכם יקרים שביקרים, שאמרתי לרב להיכנס לפה בשעה כזאת, אחרי יום לימודים עמוס, איך שהרב העיד, ולשמוע את כל התורה בוקע, ועוד הבנתי שאחרי ערבית ביתר שאת, אין קידוש השם גדול מזה, אשריכם, אשרי חלקכם, ירבו כמותכם, תזכו בעזרת השם להאיר את העולם בתורה וביראת השם תאורה כל הימים. כמו שהרב הזכיר קודם, יש לי הכרת הטוב למקום הזה, הייתי יושב כאן, ממש כאן, בכיסא הזה, לפני 9 שנים, תשע"ד, 2013, אני חושב, זה היה הזמן, השם זיכה אותי, והרבה שלוחים למקום, והרבה בזכות הרב, ואני מכיר טוב וזוכר את זה, זכרתי לחסד נעורייך, וכל הזכויות שמורות לרב, שהרב סייע בעדי, כדי שאני אוכל להגיע כאן לארצות הברית, להתחיל ללמוד כאן בישיבה. תודה רבה הרב. ישלם השם שכרכם, ותאם משכורתכם שלמה מאיתו יתברך. בעזרת השם יתברך, נדבר בזמן שיש מרעיון גדול שצריך לדבר עליו הרבה. אני יודע שהרב מתעסק בזה הרבה לגבי עניין יסוד התפילה, שהיא כל מהות האדם היהודי בעולם. ניגע בכמה נקודות, כמה שהשם יעזרנו על דבר כבוד שמו בסייעתא דשמיא. בפרשת השבוע שלנו, כאשר יעקב אבינו מברך את יוסף, אומר יעקב אבינו לבנו, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. כולם שואלים את עצמם, יעקב אבינו לא לקח את שכם בחרב ובקשת. יעקב אבינו אפילו התנגד למה שנעשה שם, הוא כעס על הבנים, הוא כעס על שמעון ולוי, ועוד מיד בהמשך הפסוקים אומר יעקב אבינו לשמעון ולוי, שמעון ולוי אחים, כלחמס מחרותיהם. אני לא מסכים עם הגישה שלכם, אני לא מסכים עם זה שהלכתם והרגתם עיר שלמה. ועם כל זאת הוא אומר, אשר לקחתי מיד האמורי, התרגום על המקום המפורסם אומר, בצלותי ובבעותי. יעקב אבינו אומר, אני לקחתי את שכם מיד האמורי בכוח תפילתי. הכוח של התפילה הוא זה שנתן לי את שכם, ובזכות ששכם משלי מכוח תפילתי, אני נותן לך אותה, יוסף הצדיק, יוסף בני היקר. אבל רבותיי היקרים, אנחנו יודעים שיש קניינים, איך אדם יכול לקנות אדמה. סכת בבא בתרא בפרק שלישי, חזקת הבתים, הגמרא מתארת איך עושים חזקות, אם זה חזקת ראיה, אם זה חזקת קניין בגמרא בקידושין, אבל איפה מצינו קניין על ידי תפילה? הלא מי שבפועל נלחם, ומי שבפועל עשה את מעשה הניצחון שממנו זכו באדמה שנקראת שכם, היו שמעון ולוי. יוצא לנו מכאן יסוד גדול. התרגום מגלה לנו דבר נפלא שיעקב אבינו לימד את בניו, והוא אמר להם, דעו לכם, ההשתדלות היא אפס, היא מאומה, היא לא פעלה כלום. מה שפעל את הניצחון, מה שהביא בפועל את שכם למשפחת יעקב אבינו, זה הייתה התפילה, ורק התפילה. אז למה היה צריך את ההשתדלות? נעמוד על כך. זה לא הפעם היחידה בתורה. כמה פרשיות לפני כן, כשהתורה מתארת לנו את בניו של יעקב אבינו, והתורה מונה את כולם. אומרת התורה, אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם. והתורה מונה את כל השבטים, כולל את שבט בנימין. שואלים רבותינו הראשונים, בנימין לא נולד בפדן ארם. בנימין נולד בבית לחם. על אם הדרך, שם נקברה אמא שלו, רחל, שנפטרה בלידת בנימין, ושם בעצם הוא נולד. איך אומרת התורה שנולדו כל השבטים ליעקב אבינו בפדן ארם, אשר יולד לו בפדן ארם? זו שאלת הראשונים שם, מי שיסתכל במקום בפרק למדי. ורוב הראשונים אומרים שבאמת הפסוק הלך אחר הרוב, הפסוק לא דיבר על כל השבטים, כי באמת בנימין לא נולד בפדן ארם, אבל כיוון שרוב השבטים נולדו בפדן ארם, לכן התורה מנתה גם את בנימין בתוך הרשימה. זה תירוץ, אבל קצת קשה להביא. הרי בפועל הוא לא נולד. איך התורה אומרת דבר שהוא לא מדויק? אשר יולד ליעקב בפדן, הוא לא נולד בפדן. מן הראשונים מתרצים את אותו היסוד שהזכרנו כאן. מתי התפללו על בנימין שיוולד? כאשר רחל עומדת בלידת יוסף הצדיק, באותה שעה אומרת לה המיילדת, הנה זה לך בן. אומרת רחל, יוסף השם לי בן אחר, ותקרא את שמו יוסף. באותה שעה שרחל מתפללת שיוולד לה עוד בן, בנימין, זו השעה שבנימין נולד בעולם. זה שלקח זמן עד שהוא התגלה בעולם המעשי בפועל, זה לא קובע, זה לא מה שנוגע. אומרת התורה, אתם יודעים איפה נולד בנימין? בנימין נולד בפדן ארם, כי בפדן ארם התפללה רחל שיוולד בנימין. הרי לנו רבותיי יסוד גדול, העולם שלנו מראה לנו טעות גדולה, שההשתדלות היא מולידה דבר, וצריך תפילה כדי שההשתדלות תועיל. באים רבותינו הראשונים ומוכיחים מפסוקי התורה במפורש שההשתדלות הינה כאין וכאפס, והתפילה היא כל הפועל בפועל ממש להביא את ההצלחה לאדם. החזון איש, הדברים מופיעים במעשה איש בחלק זין, כמדומני עמוד קופלמת ג', הוא כותב, אם האדם עושה השתדלות והוא לא נושא תפילה על אותו הדבר שהוא משתדל בשבילו, הרי הוא לא יצא ידי חובת ההשתדלות. אומר החזון איש, עיקר ההשתדלות של האדם בעולם היא התפילה שהוא מתפלל על אותו הדבר שיצליח. זו עיקר ההשתדלות. אבל המעשה בפועל הוא רק מחזה תעתועים, הוא כיסוי שבורא עולם נותן לו לאדם לחשוב שאולי הוא זה שפעל, כדי שיוכיח האדם שהוא מאמין באמונה שלמה שאין עוד מלבדו, וההשתדלות לא פעלה מאומה. רבותיי היקרים, הרב בידרמן, שבוודאי שמעתם אותו כמה וכמה פעמים או שראיתם דברי תורה ממנו, אומר הרב בידרמן משל למה הדבר דומה. סיפור שהיה, סיפור אמיתי שהיה, אתם יודעים, בארץ ישראל, שיש את החגים ומתאספים בני משפחה אצל ההורים, במוצאי החג תמיד התחנות אוטובוס בבני ברק ובירושלים עמוסות עד לעייפה. תגיעו בצאת החג לתחנות האוטובוס, אם זה ברחוב השומר, רחוב עזרא, רחוב רבי עקיבא, תראו עשרות עשרות של משפחות על המזוודות, עם הילדים, עם הקטנים, עם המבוגרים, כולם ממתינים לאוטובוס. מספר הרב, מוצאי ראש השנה אחד, התחנות מלאות, האנשים מחכים לאוטובוס שיגיע, והאוטובוס מתמהמה. וזה לא שעכשיו הם הגיעו לבני ברק והם יכולים להמתין ולחכות בכל הזמן לפניהם. אנחנו מדברים אחרי יומיים של חג ראש השנה, אנשים עייפים, רוצים כבר לחזור הביתה, שעה מאוחרת, ילדים קטנים, אבל האוטובוס לא בא. הם מתמלאים בכעס, חסרי סבלנות, והנה לפתע מופיע האוטובוס. האוטובוס שעולה לירושלים זה קו מספר 402, 402. האוטובוס שמופיע זה קו 318, 318, הקו שנוסע לרחובות. כולם ראו את האוטובוס ממרחק, כבר אמרו, הנה הישועה הגיעה, אבל כשהוא חנה, וראו שזה לא הקו שהם מחכים אליו, כולם התמלאו באכזבה, אבל תמיד, ברוך השם, ישנם אנשי יוזמה ותושייה. אחד אמר להם, תתנו לי. כשהנהג פתח את הדלת, הוא ראה שהאוטובוס ריק. אמר לו, אדוני הנהג, גם ככה האוטובוס ריק, זה התחנה האחרונה, אתה הולך לצאת מהעיר. תראה כמה אנשים עומדים כאן, תחוס לרחם, אולי תחליף, תשים 402 ותעלה לירושלים, בין כך ובין כך, אתה ריק, אתה לא מלא, אין אף אחד באוטובוס. הוא אמר לו, חלילה, איך אני יכול לעשות את הדבר הזה? זה לא, אגד, זה לא שייך אליי, אני לא בעל הבית. אדוני, בכל אופן, מנסים. טוב, אפילו עוד כמה אמהות עם התינוקות על הידיים, זה עבד. הוא אמר, בסדר, אני מחליף, קו 402, תתארו לעצמכם, אוטובוס מפוצץ, 50 איש עומדים, יושבים, תינוקות בוכים, ברוך השם, בכל הדרך הוא מקבל ברכות עד בלידי. כשהוא זכה לפדות את אותם יהודים ממאסר, ישבו שם בתחנה. לפני שהם מגיעים לירושלים, ניגש אליו איזה בחור, הוא כבר ידע, אנחנו כבר נמצאים בירושלים, כבר אין סיכון במה שאני אומר. הוא שואל אותו, אדוני הנהל, אתה לא פחדת? איך החלטת להחליף את המספר ולעלות לירושלים? אתה קו לרחובות, הרי אם יתפסו אותך שעשית כזה דבר, יפטרו אותך במקום, אתה תאבד את מקום העבודה שלך מיידית. איך הרסת? הנהג מסתכל עליו בחיוך ואומר לו, אני אגלה לך את האמת, אני לא קו 318, אני קו 402. אז למה באתי עם 318? אומר לו, איך שראית היה עיכוב, היה איזה עיכוב שקרה בתחנה המרכזית. כשהסדרן אמר, מי הולך לבני ברק לקחת, אף אחד לא העיז. אמרו, איך אנחנו נהיה קורבנות של כל אלה שיצעקו עלינו, ולמה איחרת ולמה התעכבת, אין לכם רחמים, אתם אגד, לא אכפת לכם מאף אחד, ולא דואגים לדתיים, ואתם מזלזלים בנו, אתם מתארים לעצמכם. אף אחד לא העיז ללכת. אמר להם הנהג, אני לוקח את הקו, אני אעשה את זה. אמרו לו, אתה בטוח? אמר להם, אני יודע מה לעשות. אומר, הגעתי אליכם עם 318. אמרתי, עכשיו אתם בטח תשכנעו אותי, ואני בהתחלה יהיה קצת קשה, בסוף אני אסכים, ולא רק שלא תכעסו עליי, אלא תיתנו לי את כל הברכות שבתורה. וברוך השם, זה מה שקיבלתי, את כל הברכות. אבל דעו לכם את האמת, אני קו 402. אני לא קו 318. זה הסיפור, סיפור אמיתי שהיה. אומר הרב, במה המשל? בואו ונתאר לעצמנו איך הסתובבו בתוך האוטובוס באותם הרגעים, אותם אלה ששכנעו את הנהג להחליף את המספר ל-402. אם זה הראשון שאמר, תנו לי לדבר, אם זה אותה אמא שהחזיקה את הילד על היד, הם הסתובבו כמו טבסים באוטובוס, בזכותנו. עזרנו לכולכם, הצלנו אתכם, הייתם צריכים להישאר עוד שעה, אם לא היינו לוחצים, לא הייתם נוסעים. ומהי האמת? הדבר כבר כתוב וחתום, הוא כבר היה קו 402 לירושלים, הכל דמיון. מה שאתה חושב שהשתדלת, לא עשית מאומה. זה רק כדי להעמיד אותך במבחן. האם באמת להכיר ולהודות, מי שעשה את זה זה בורא עולם. זה לא אתה, זה לא היא, זה לא אנחנו. רבותיי, זה כל העניין. בורא עולם נתן לנו את חובת ההשתדלות בעולם, וכל אחד ואחד בוודאי לומד הרבה כדי לקיים את מצוות חובת ההשתדלות שלו וחובתו בעולם להביא טרף לביתו, פרנסה למשפחתו. אבל רבותיי היקרים, זה צריך תמיד לזכור, בכל עת וזמן ההשתדלות היא לא פועלת כלום. מה שנגזר זה כבר נקבע מן השמיים, מאיתו התברך. ההשתדלות היא רק מבחן, נראות עד כמה אנחנו נאמין שאחרי שאנחנו משתדלים, מה שנקבע ומה שנגזר הוא מה שהגיע אלינו ולא מכוח השתדלותנו. דוד המלך בתהילים במזמור קל"ב אומר, פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם, תכתב זאת לדור אחרון. אומר רבנו חיים ויטל בשם רבו, רבנו הארי הקדוש, דע כי עיקר מהותו ותכליתו של הדור האחרון יהיה בכוח תפילתו. כוח התפילה הוא הכוח של הדור שלנו. ולמה רבותיי היקרים? וכי רק הדור שלנו, דור שמתפלל, דורו של רבי שמעון לא היו מתפללים, או דורות אחרים, בכל ההיסטוריה היהודית, הרי בכל דור ודור, עמדו עם ישראל ונשאו תפילה לפני אל שוכן מעונה, ובורא עולם ענה לתפילותיהם. מה זאת אומרת שכותב דוד המלך, תיכתב זאת, שמה? שפנה את תפילת הערער, שבורא עולם שומע את התפילות שלנו, ולא בזה את תפילתם. זה בדור האחרון. מה הכוונה? חשבתי על כך ואמרתי, רבותי היקרים, אם נתבונן, למה דורות הראשונים, גם אם הם לא היו משכילים וחכמים כמו הדור הזה שבו אנחנו נמצאים, הם היו יותר מאמינים, הם היו יותר מחוברים עם האלוקים. מה נשתנה? למה הדור שלנו, למרות שאנחנו יודעים המון, יותר קשה האמונה? איך אנחנו יודעים שהאמונה יותר קשה? תראו כמה אנשים בלחץ, בדאגות, בדיפרסיות, כמה אנשים לוקחים כדורים, כמה הולכים לייעוצים פסיכולוגיים. ממה זה נובע? מחוסר אמונה. למה? רבותיי, בואו נחשוב. בואו נלך 100-150 שנה אחורה. אדם שהיה צריך לזרוע מאכל שיהיה לו לתקופת החורף או לתקופת הקיץ, לא משנה לך למתי, הרי היה חייב לשאת עיניו למרום ולהגיד, בורא עולם, תוריד לנו גשמי. וכל אחד ידע שאם לא ירד גשם מהבורא ברוך הוא, אף אחד בעולם לא יוכל לעזור לו, רק בורא עולם. מה קורה בימינו אנו? אני זוכר עוד 10-15 שנה אחורה בארץ ישראל, שנה שלא ירד גשם, וואה כמה היו מדברים. מה נעשה? איך נעשה? אולי נביא מים מטורקיה? נביא מחולות? נסגור את הירמוך? דיונים שלמים. היום מישהו מדבר על זה? היום יש לך מטוסים שמרססים את העננים שיבואו גשמים? גם אם אין גשם מהבורא, אנחנו נביא גשם. ואם זה לא יעבוד, יש מכוני התפלה. אתם יודעים מה זה מכוני התפלה? שלוקחים מי ים וממתקים אותם והופכים אותם למים ראויים לשתייה. אין מגבלה. הים הוא אינסופי, ברוך השם. מים לא חסרים. כבר לא שומעים את הדיבורים על הגשמים בארץ בשנים האחרונות. פתרנו את הבעיה. בואו נחשוב, רבותי היקרים, מה היה קורה במשפחה לפני 150 שנה, כשהאימא הייתה מזהה שהילד באמצע הלילה כואבות לו האוזניים, או שהוא מפתח חום, עולה לו החום בלילה, תינוק. היום כולם יודעים מה הבעיה, יש טיילנול, יש אם לא עובד טיילנול, אז תיקח את התרופה השנייה, איך קוראים אותה? מוטרין. אם זה לא עובד, אז תיקח טיילנול ומוטרין גם ביחד, זה יפתור את הבעיה. ככה היום מתנהלים, והרופא אמר זה יעבוד. לפני 150 שנה, כשאימא יהודיה גילתה שהבן שלה בשעה 10 בלילה מפתח 40 מעלות צלזיוס, 102 פרנהייט, מה היא הייתה עושה? היא הייתה יושבת ליד הילד והיא הייתה צועקת לבורא העולם, אבא תציל לי את הילד, אני לא יודעת מה לעשות, אין לי שום דרך לעזור לו שירד החור. רבותיי, אבל לא רק זה, אמא שהייתה, ברוך השם, הביאה ילד לעולם, והיא הייתה צריכה להניק אותו, לתת לו לאכול. כמה היא דאגה שיהיה לה חלב כדי שהילד הזה יישאר לחיות. אם אתם שמים לב, כשקוראים את התהילים ומסיימים, יש יהי רצון בסוף. שמתם לב שיש משפט שחוזר בכל פעם, יהי רצון שלא יחסר חלב לאימהות. יש היום אמא שדואגת מזה? מה הבעיה? אם לא יהיה חלב, יש פורמולות. ברוך השם, לא חסר, יש חלבי, יש פרווה, יש איזומית, יש כל טוב, אני לא דואגת. שמעתם אמא שדואגת שלא יהיה חלב לילד? מה הבעיה היום? יש בשפע. רבותיי, לא רחוק, דוד שלי שיהיה בריא מלורנץ, הוא מספר לי שהדודה שלו היה לילד שהילד נפטר מחוסר חלב לאמא, ולא היה שום דבר שהיה אפשר לתת לו לאכול. לא 200 שנה אחורה, 60-70 שנה אחורה בסך הכל. כמה אמונה היה צריך באותם הימים? בואו נחשוב 100 שנה אחורה, מישהו היה צריך לנסוע לחוץ לארץ, מישהו היה צריך רק לנסוע מעבר לעבר, ממקום למקום. כמה תפילות עלו דוד המלך בתהילים כוזן, אומר, יורדי הים באוניות, עושה מלאכה במים רבים. איזה פחד היה. אדם עולה לאונייה, היה נושא תפילה, המשפחה מתפללת, כולם היו מקשר לבורא עולם, שאבא יגיע למדינת הים בשלום, שיחזור לחיים טובים ושלום. היום מישהו עולה למטוס, הוא מרגיש פחד? היום מישהו מרגיש דאגה? לא בדיוק. זה די בטוח, ברוך השם, הכל בסדר. וכן על זה הדרך. בדור האחרון, אומר דוד המלך, אם יהודי לא יתחזק בתפילה, שהתפילה תזכיר לו בכל עת, בכל רגע, בכל מעשה, בכל פעולה, זה רק בורא עולם, הוא לא יצליח לשרוד את הימים שבהם אנחנו נמצאים, כי הוא יתלה את הכל בכוח ההשתדלות, הוא יתלה את הכל בגורמים הטבעיים, ויהיה לו מאוד קשה להכיר באלוקים שהוא פועל כל זאת. נסיים לכם בזה, הבן איש חי כותב, למה נתקנה ברכת הגומל דווקא למי שעבר את הים, דווקא למי שעבר את המדבר, או מי שישב בבית האסורים, חולה שנתרפא וכדומה? אנחנו יודעים שלגבי אדם שעבר תאונת דרכים, לא עליכם, המכונית התרסקה והוא יצא לחיים טובים ושלום, יש נידון בפוסקים, יש בזה מחלוקת, האם הוא צריך לברך הגומל או לא? יש אומרים שכן, יש אומרים שלא, אני לא נכנס עכשיו להלכה, אבל זה נידון. יש הלכה בפוסקים, מחלוקת בין מרן המחבר לבין הרמה, מה הדין אדם שנוסע מעיר לעיר, מרחק של 72 דקות, 4 פרסאות, נסע מכאן ללייק ווד וחזר, צריך להגיד הגומל או לא? מרן פוסק שצריך להגיד הגומל. אבל מרן אומר שאם הוא עבר תאונת דרכים והרחם נמאח והוא יצא בלי שריטה, הוא לא מברך הגומל. למה זה, רבותיי היקרים? מה הסברה? מה ההיגיון? מה עומד מאחורי ההלכה שאם אדם עבר תאונה ויצא לחיים טובים, הוא לא מברך הגומל, אבל אם הוא נסע מכאן ללייקוד וחזר, הוא יברך הגומל. רבותיי, אומר הבן ישחי יסוד, ובזה הוא מסביר את כל הארבעה חייבים הודעה, ונסייג כי כבר הגיעה השעה. אומר הרב, אם נשאל אדם שעבר תאונת דרכים והוא יצא לחיים טובים, אדוני, איך יצאת? מה הוא יענה? נס! מה השאלה? אתה לא רואה את המכונית? תראה איך המכונית נראה, תראה איך אני נראה, השם שמר עליי, נס! אדם שנסע מכאן ללייקווד וחזר, תשאל אותו, תגיד, איך זה שנסעת לחיים טובים וחזרת בריא ושלם? הוא הסתכל עליך, מה אתה שואל אותי כאלה שאלות? אני כבר 30 שנה נוהג. מה אתה חושב, אתמול עליתי על ההגה? וחוץ מזה, היום יש לי מכונית, ברוך השם, מבוטחת בטיחותית לכל הדעות. ויותר מכך, הדרכים סלולות ומסומנות. מה השאלה הזאת? איך הגעתי ללייקווד וחזרתי? ברור שהגעתי, ברוך השם, הכל בסדר. אומר הבן איש חי, פוסק מרן, הגעת ללייקווד ואתה אומר, בטח שהגעתי לשם, כי אני נוהג כבר 30 שנה, כי אני יודע את הדרך, תעלה לטבע, תעלה לטבע. ותברך הגומל, ותגיד בקול גדול, הגומל לחייבים טובות, לא הייתי צריך להגיע לשם לחיים טובים, השם עשה לי נס, הוא לקח אותי והחזיר אותי, זה לא אני, זה לא המכונית, זה לא ה-GPS, זה לא ה-Waze, זה בורא עולם. אם אדם מכיר שזה בורא עולם כמו בתאונה, לא צריך להגיד הגומל, לך תעשה סעודת הודיה. אבל אם אתה מרגיש שזה אתה, מהר תעלה לטבע ותאמר הגומל להכריז, זה לא אני, זה בורא עולם. אותו דבר אומר הרב, בוא ניקח עוד דוגמה אחת. אדם שהיה חולה ונתרפא, תשאל אותו, איך יצאת מזה? היה לי רופא טוב, נתנו לי תרופות, יש היום כל האפשרויות. אומר בורא עולם, לך לך תגיד הגומל, שתזכור, זה לא הרופא, זה לא התרופה, הגומל לחייבים טובות. רבותיי היקרים, זה היסוד, זה מה שמלמדת אותנו הפרשה. אומר יעקב אבינו לבנים, ליוסף, לשמעון וללוי, אתם חושבים שהמלחמה שלכם לקחה את שכם? אתם חושבים שהמלחמה זיכתה אתכם בשכם? לא ולא. ואני נתתי לך שכם אחד, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי בצלותי ובבעותי. הכוח היחיד, רבותיי היקרים, לשמור אותנו קרובים לבורא עולם, בכל עת, בכל זמן, הדור האחרון, אין כוחו, אלא בתפילתו לימד אותנו, רבנו האר"י הקדוש, שנזכר רבותיי, להתרגל בתפילה, כמו שכותב השלה הקדוש בשער האותיות, באמת ואמונה. אומר רבנו השלה, על כל דבר קטן כגדול, יבקש האדם מבוראו קודם שהוא ניגש לאותו הדבר. אבא תעזור לי לדבר הזה, אבא תעזור לי למהלך הזה, אבא תעזור לי להבין את הסוגיה, ואבא תעזור לי להגיע לחדר שלי, ואבא תעזור לי להגיע לבית המדרש. כל דבר צריך היהודי להתפלל, ובזה קונה היהודי קשר איתן ואמיץ עם הבורא ברוך הוא, שנזכה שהקדוש ברוך הוא יחזק את אמונתנו, יזכה אותנו להיות קרובים אליו בכל עת ובכל זמן, ותהיה תפילתנו נשמעת ונענית, ונזכה לראות רבותיי בגאולה השלמה, שאז באותו הזמן ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, אין שום מציאות מבלעדי מציאות הבורא. תודה רבה ולילה טוב.